קידושין, דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, שורה עשירית, מלמעלה במילים ובית הלל. סופר במסכת יומא, דף ל"ה, הסיפור הידוע על הלל הזקן, שהיה מסתכר בכל יום ממלאכתו, בסך הכל מטבע קטן שנקרא טרפיק, וחצי מסחרו הוא היה משלם כדי להיכנס ללמוד תורה בבית המדרש. היה עומד אז שומר, שרק מי שהיה משלם, היו נותנים לו להיכנס ללמוד תורה בבית המדרש. יום אחד, זה היה ערב שבת חורפי, לא רק גשום, אלא ירדו סופות שלגים, והלל הזקן לא הצליח להסתכר אפילו בטרפיק. ובכל זאת, לא ויתר, הוא רצה ללכת ללמוד תורה, אבל השומר לא נתן לו להיכנס. אז הוא חיפש דרך, ואז הוא מצא שאפשר לעלות על הגג ולשמוע דברי תורה דרך הערובה. בינתיים ירדו שלגים וכיסו אותו. שלוש אמות של שלג היה עליו, והוא איבד את ההכרה. אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא ידע בכלל שהוא שם. שבת בבוקר, עלה השחר, שמעיה ואבטליון, ראשי הישיבה, אומר שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר. מה קרה שהיום הבית אפל? שמא יום המעונן הוא? הסתכלו ללמעלה אל הערובה שמשם היה מגיע האור, וראו את הלל הזקן, רצו מהר, חילצו מעליו את השלג והצילו אותו. את הסיפור הזה הגמרא מביאה שם כדי ללמד על העניות המופלגת שהיה שרוי בה הלל הזקן, ואף על פי כן הוא לא ויתר, והוא למד תורה בעמל ובמסירות נפש. בהמשך הוא גם זכה להיות גדול הדור, כמו שמסופר במסכת פסחים בדף סמכוו. עניות מופלגת, והוא לא מוותר על לימוד התורה, הלל הזקן. כבוד קדושת האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז, זכר צדיק לברכה, בשיעורו המפורסם, שהיה נקרא שיעור חומש רש"י, פרשת ויחי, שנת תשמ"ב, קישר את לימוד התורה מתוך הדחק של הלל הזקן, לשיטתו, שיטת תלמידיו, בית הלל, שאמרו, שאדם מקדש אישה, הוא לא צריך לתת למטבע דינר כסף, אלא מספיק שייתן הפרוטה. מה הסיבה? כי הברכה הגדולה ביותר שיהודי יכול לאחל לעצמו, והעיקר הגדול שיש ביהדות, מה שכל אחד מתפלל, שקדוש ברוך הוא ימתיק את לימוד התורה בפינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו לומדי תורתך, שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגדל בנים מאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים. אדם שיש בו דעת מתפלל בדמעות לקדוש ברוך הוא, תזכה אותי שיהיו לי ילדים, תלמידי חכמים מופלגים. אבל כדי ללמוד תורה ולקנות תורה, צריך לנצל את כל הזמנים ללימוד תורה, לתת מעט זמן לפרנסתו, ואת עיקר עסקו שיעשה תורתו כבר. ואם אדם יצטרך כדי לקדש אישה להסתכר דינר שלם, שבזמן הזה הוא היה יכול ללמוד תורה, הוא מפסיד דקות יקרות של לימוד התורה. כמו שאנחנו רואים אצל הלל הזקן בעצמו, הסתכר בסך הכל טרפיק אחד ורץ מהר ללמוד תורה, אם הוא היה צריך להוציא עוד ועוד מהזמן היקר שלו כדי להסתכר דינר שלם כדי לקדש אישה, בזמן הזה הוא מבטל תורה. זה השגות גבוהות מאוד בניצול הזמן ללימוד התורה. אומר האדמו"ר בעל השף החיים, שמכאן מגיעה שיטתם של בית הלל, שמספיק פרוטה בשביל לקדש אישה. כמה זה פרוטה? סבר רב יוסף בהתחלה לומר למימר, שהפרוטה זה הסכום המועט ביותר שיש באותו דור. הפרוטה שבאותו דור, כל דהו. אין לזה איזשהו משקל מסוים, איזה ערך מסוים שצריך להיות פרוטה. אמר לי תלמידו אביי, זה לא ייתכן. והרי עלה על זה קטני, כתוב בהמשך המשנה, כמה היא פרוטה? אחד משמונה במטבע איסר האיטלקי. שבמטבע איסר האיטלקי יש שמונה פרוטות. אתה רואה שיש כאן כן סכום ברור. וכי תימא, האם תרצה לומר ולתרץ שהמשנה הביאה את הסכום, אנה מילי, הדברים האלה נאמרו בדורו של משה רבנו. אבל הכה, בדורות שלנו, כדי חשיבה להו לאינשי, מה שנחשב לפרוטה, אצל אנשים אפשר לקדש בו. זה לא ייתכן. והרי יש לנו שתי עדויות מחכמים שבאו מארץ ישראל לבבל וסיפרו. אחד מהם זה היה רב דימי. קיית הרב דימי, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, היה סיפור בארץ ישראל, אדם קידש אישה בפרוטה של אותו דור. ובאו לפני רבי סימאי לשאול אותו האם היא מקודשת. ושיער רבי סימאי בדורו, כמה היא פרוטה? אחד משמונה באיסר האיטלקי. ובפרוטה הזאת לא היה אחד משמונה באיסר האיטלקי, אלא היה פחות. ולכן הוא אמר שהאישה לא מקודשת. אתה רואה מכאן שאף על פי שבארץ ישראל זה היה פרוטה, בכל זאת, מכיוון שלא היה בזה אחד משמונה באיסר האיטלקי, היא לא מקודשת. שלא הולכים בכל דור לפי הפרוטה של אותו דור, אז קשה על רב יוסף. וכן, יש סיפור דומה לזה. כי אתה רבין, גם כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, הוא סיפר ואמר, שרבי דוסטאי ורבי ענאי ורבי יושעיה, היה לפניהם סיפור כזה, וגם הם בדורם שיערו, כמה אבי פרוטה, הם לא אמרו אחד משמונה באיסר האיטלקי, אלא אחד משישה באיסר האיטלקי. ובהמשך הגמרא תבאר שאין ביניהם ויכוח, אלא שאיסר האיטלקי לפעמים הוא שווה פחות מהערך הרגיל שלו. ואז הוא שווה בסך הכל שישה פרוטות ולא שמונה. אבל בכל אופן אתה רואה ששיערו כמה זה פרוטה לפי איסר האיטלקי, כי יש פה איזשהו משקל, יש פה סכום מדויק. זה לא כל מקום, כל דור, לפי הפרוטה של אותו דור. מצד שני, אמר לרב יוסף, יש לי הוכחה שכן מחשבים פרוטה לפי אותו דור. יחי, אם אתה אומר שלא מחשבים לפי הפרוטה של אותו דור, היינו דתנינה, זה מה ששנינו בברייתא, שאדם הלך ונהנה שווה פרוטה מדבר שהקדישו אותו לבית המקדש. אדם שנהנה באיסור מדבר שמוקדש לבית המקדש, הוא נקרא מועל, מועל בהקדש. ואם הוא עשה את זה שלא בכוונה, מה שנקרא בשוגג, הוא חייב בין שאר הדברים אשם מעילות. כמה כסף הוא צריך להוציא כדי להביא אשם מעילות? שקל הקודש, שקל של תורה ושני צלעים. צא וחשוב, אומרת הברייתא, כמה פרוטות יש באותם שני סלעים שהוא מביא כדי להביא את הקורבן אשם מעילות? יותר מ-2,000. בסך הכל הוא נהנה בפרוטה אחת, והוא משלם יותר מ-2,000 יותר. כותב רש"י לשון שאי אפשר לדלג עליה, שהברייתא רצתה ללמד אותנו. צא וחשוב להתרחק מן העבירה. שאף על השוגג, שהוא נהנה מההקדש בשוגג, בכל זאת הוא צריך כפרה גדולה כגון זו, יותר מפי 2,000. אבל זה טוב אם פרוטה, לפי כל דור יש לו ערך אחר. אז יכול להיות שהיה דור מסוים שבשני סלעים היה יותר מ-2,000 פרוטות. אבל אם אתה אומר שכל פרוטה היא שמינית איסר האיטלקי, או שישית, נמצא אם כן שאשתה אפילו 2,000 לא אביין, אין אפילו 2,000 פרוטות בשני סלעים. אז איך יותר מ-2,000 קרי לאו, איך הוא קורא לזה יותר מ-2,000 פרוטות? אמר לו ההוא סבא, אמר להם אותו זקן, הנתנינא לה, אני שניתי את הברייתא הזאת, ואני אגיד לכם מה הנוסח המדויק של הברייתא. זה לא יותר מ-2,000, אלא זה קרוב ל-2,000 פרוטות. שואלת הגמרא, רגע, בוא נעשה חשבון, בצורה רצינית, כמה פרוטות באמת יש בשני סלעים? סוף סוף, בשביל לדעת כמה פרוטות יש, קודם צריך לעשות את החשבון לפי המטבעות. נתחיל קודם כל כמובן עם סלע. כמה פרוטות יש בכל סלע? סלע יש בו 4 דינרים, כל דינר הוא 24 איסרים. אז כמה איסרים יש בסלע? שיש בו 4 דינרים שכל דינר הוא 24 איסרים? זה 4 כפול 24, 96. טוב, אז יש 96 איסרים בסלע. ואנחנו כבר אמרנו שכל איסר יש בו 8 פרוטות. פרוטה זה 1 מ-8 באיסר. אז אם יש לך 8 פרוטות בכל איסר ויש לך 96 איסרים, כמה זה 96 כפול 8? נכון? 768. זה סלע אחד. יש בו 768 פרוטות, ואם אנחנו מדברים על שני סלעים, יש בו 1,536, ובארמית, אלפא ו-500 ותלתין ושיטא ודאביין. זה קרוב ל-2,000? אומרת הגמרא, כן. 1,001 יש לך, ומה עם האלף השני? יותר מחצי, יותר מ-500, זה יותר מ-1,500. אז כיוון דנפקא לאומי פלגה, כיוון שבחצי השני יש יותר מחצי, של 1,000, כיוון שבאלף השני, עכשיו פה 1,500, יותר מ-500, 1,500 ו-36, אז יש כאן 36 יותר מ-500 של האלף השני. טוב, אז זה כבר נקרא את קרוב ל-2,000 קרי לי. הוא קורא לזה קרוב ל-2,000. בהתחלה הגמרא הייתה סבורה שהיה ויכוח בין החכמים שם. כמה זה פרוטה? האם 1 מ-8 באיסר האיטלקי או 1 מ-6 באיסר האיטלקי? כי באמת יש בזה ויכוח. ונתבונן בגופם של דברים. כשבא רב דימי מארץ ישראל, כי את הרב דימי הוא אמר, שיהיה רבי סימאי בדורו כמה היא פרוטה? 1 מ-8 באיסר האיטלקי. וכי את הרבין, הוא אמר ששיערו רבי דוסטאי ורבי ענאי ורבי יושעיה, כמה היא פרוטה? 1 מ-6 באיסר האיטלקי. האם יש ביניהם ויכוח? אמר לאבאי לרב דימי, שהוא הביא אחד מהסיפורים מארץ ישראל, הוא הביא את הסיפור של רב סימאי, ששיער 1 מ-8. נעימה, אולי נאמר שאתה ורבין, מביאים פה בעצם ויכוח, פלוג תעדני תנאי כמפלגיתו, שאתם מביאים את הוויכוח בין החכמים, שיער 1 מ-8 באיסר האיטלקי, והשני 1 מ-6, אולי הם חלוקים בוויכוח בין התנא הראשון בברייתא הבאה, לבין רבן שמעון בן גמליאל. בפלוג תדעני תנאי כמפלגיתו, שבאמת יש ויכוח כזה, האם פרוטה זה 1 מ-8 באיסר האיטלקי, או 1 מ-6 באיסר האיטלקי. דתניה, פרוטה שאמרו חכמים, לפי הדעה של התנא הראשון, זה 1 מ-8 באיסר האיטלקי. בהמשך נראה את דבריו של רבן שמעון בן גמליאל, שאומר שפרוטה זה 1 מ-6 באיסר האיטלקי. ממה מגיע הוויכוח שלהם? צריך לשים לב לנקודה הזאת מאוד מאוד, כי זה מאיר את כל ההמשך. הוויכוח שלהם הוא כזה. זה ברור שבכל מאה כסף יש 4 איסרים. 4 איסר האיטלקי יש בכל מאה. זאת אומרת שאיסר האיטלקי זה רבע מאה. זה ברור, אין בזה שום ויכוח. איפה מתחיל הוויכוח? הוויכוח הוא כל מאה, שאתה אומר שיש בו ארבעה יסרים, כל מאה, כמה פרוטות יש בו? זה הוויכוח. כמה פרוטות יש במאה? זה שיש במאה ארבעה יסרים יפה מאוד. אבל כמה פרוטות יש במאה? זה הדבר היחיד שיש בו ויכוח. לפי דעת התנא הראשון בברייתא, שאנחנו מיד נקרא את דבריו, יש 32 פרוטות בכל מאה. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שיש 24 פרוטות בכל מאה. ומזה מגיע הוויכוח. כי הרי אמרנו שבכל מאה ישנם ארבעה יסרים. יסר הוא רבע מאה. אז אם כל מאה היא 32 פרוטות, כמה זה רבע? 8. זאת אומרת שכל יסר הוא 8 פרוטות, שפרוטה היא 1 מ-8 ביסר האיטלקי, שזה את התנא הראשון. ואם כל מאה זה 24 פרוטות, אז כמה זה רבע מ-24? 6. אנחנו אומרים שרבע של מאה זה יסר, אז בכל יסר יש 6 פרוטות. אז פרוטה זה 1 מ-6 ביסר האיטלקי, זה הוויכוח. עכשיו נלך ונראה כל אחד מהם, איך הוא מביא את זה לפי החשבון של כל מטבע ומטבע. לפי דעת התנא הראשון, שהוא סובר שבכל מאה ישנם 32 פרוטות, החשבון הולך בצורה כזאת. החלק הראשון אין עליו ויכוח. זה ש6 מאה כסף זה דינר, וכל מאה זה 2 פונדיונים, וכל פונדיון הוא 2 יסרים, בזה אין ויכוח. שזה אומר, אם ישנם 6 מאות בדינר, וכל מאה זה 2 פונדיונים, אז יש לנו בעצם 12 פונדיונים בדינר, ואם כל פונדיון הוא 2 יסרים, יש לנו 24 יסרים, בדינר, אין בזה ויכוח, אנחנו פשוט נעזוב את המטבע שנקרא דינר, כי בשביל להבין את הוויכוח בין התנא הראשון כאן בברייתא לבין רבן שמעון בן גמליאל, לכאורה לא צריך כל כך להתעכב על המטבע דינר, אלא נלך ישר למטבע הבא, שזה מאה. אתה אומר שבכל מאה יש 2 פונדיונים, ובכל פונדיון הוא 2 יסרים, אז אנחנו כבר רואים את הדבר המוסכם, שאם כל מאה הוא 2 פונדיונים וכל פונדיון הוא 2 יסרים, אז כמה יסרים יש במאה? אם במאה יש 2 פונדיונים וכל פונדיון הוא 2 יסרים, כמובן 2 כפול 2, כל אחד מבין שזה 4, אז את זה אנחנו פשוט מאוד נצטרך לזכור טוב, שמאה יש בה 4 יסרים. זאת אומרת שיסר זה רבע מאה, כמו שכבר גם אמרנו, כשבאנו לפרט את הוויכוח. מכאן מתחיל הוויכוח. עד לכאן זה דברים מוסכמים. זה שכל איסר זה רבע מאה, ושמאה יש בה 4 איסרים, שזה בעצם אותו דבר, זה מוסכם גם על התנא הראשון וגם על רבן שמעון בן גמליאל. עכשיו, במה הוויכוח? לפי התנא הראשון, יש בכל מאה 32 פרוטות. איך הולך החשבון? אמרנו שכל מאה יש בה 4 איסרים. כל איסר יש בו 2 מוסמסים. כל מסמס הוא 2 קונטרונקין. אז כמה קונטרונקין יש באיסר? 4. כל קונטרנק הוא 2 פרוטות. כבר אמרנו שיש 4 קונטרונקים באיסר. כל קונטרנק זה 2 פרוטות, אז סך הכל 8 פרוטות באיסר. נמצא פרוטה 1 מ-8 ביסר האיטלקי. נפלא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שלושה אדריסין למאה. בכל מאה יש 3 מטבעות שנקראים אדריסין. 2 אנצין לאדריס. כל אדריס יש בו 2 אנצים. אז כמה אנצין יש במאה? 6. כי הרי אתה אומר שכל אדריס יש בו 2 אנצים, ויש 3 אדריסים במאה. אז 2 כפול 3 זה 6. שני שמינין להנץ. ואם אתה אומר שישנם שישה אנצין במאה, אז כמה שמינין יש במאה? 12. שתי פרוטות לשמין. כל שמין יש בו שתי פרוטות. אז אם אתה אומר שיש 12 שמינין למאה, אז כמה פרוטות יש במאה? אם כל שמין זה שתי פרוטות, ואתה אומר שיש 12 שמין, 24, נפלא מאוד. אז אם כן, יש לנו 24 פרוטות במאה. ואיסר אמרנו זה רבע מאה. שבזה אין ויכוח. אז אם כן, אם במאה יש 24 פרוטות, אז כמה יש ברבע מאה? כמה זה 24 לחלק ל-4? 6. נמצא פרוטה אחת. פרוטה היא אחת משישה באיסר האיטלקי. נפלא. למה? אם כן, אולי נאמר, דמר אמר כתנא קמא, שרב דימי הביא דעה שסוברת כמו התנא הראשון, שפרוטה היא שמינית איסר. ורבין, שהוא הביא דעות שסוברים שכל איסר, שכל פרוטה זה אחד משישה באיסר, שכל איסר היא שישה פרוטות, רבי דאמר כרבן שמעון בן גמליאל. אמר לי, אז רב דימי ישיב, זה ודאי נכון שאפשר לומר כאן שיש ויכוח בין התנא הראשון לבין רבן שמעון בן גמליאל, האם יש בכל איסר 8 פרוטות או 6 פרוטות, נכון. אבל הוויכוח בין רב דימי לבין רבין, זה לא בוויכוח הזה. זאת אומרת, במילים אחרות, בין רב דימי לבין רבין אין שום ויכוח. שנינו מסכימים שפרוטה זה אחד משמונה באיסר. בין דידי ובין רבין. אליבא דתנא קמא. שיעור של פרוטה זה אחד משמונה באיסר האיטלקי. ולא קשיא, אין כאן קושיה אם כן על רבין, למה הוא אומר שפרוטה זה אחד משישית, אחד משישה באיסר. כי איסר, הערך שלו יכול לפעמים להיפחת. והמשנה שלנו מדברת דהיקור איסורי, שהאיסר נמכר במחיר הרגיל שלו שהוא מחיר יקר. והרב דימי דיבר דזול איסורי, כשהאיסורים נהיו זולים מהשווי הרגיל שלהם. עכשיו, כאן צריך להוסיף הסבר שבעצם אין ויכוח. כולם מודים שיש 8 פרוטות באיסר, ואמרנו שבכל פונדיון ישנם שתי איסרים. נמצא שיש בכל פונדיון 16 פרוטות, כי הרי כל איסר הוא 8 פרוטות. ובשני פונדיונים זה מאה, ואם אמרנו שבכל פונדיון יש 16 פרוטות, אז אם יש שני פונדיונים במאה, אז מאה יש לה 32 פרוטות. כמו שרצינו לומר, התנא הראשון הרי סובר, שיש 32 פרוטות במאה, זה דבר שכבר אמרנו אותו כמה פעמים. כאן צריך להוסיף את מה שאמרנו שאנחנו כעת נעזוב בוויכוח בין התנא הראשון לבין רבן שמעון בן גמליאל, כאן אנחנו כן נחזיר את זה. כמה זה דינר? אמרנו שיש בדינר 6 מאות, ואחרי שאנחנו יודעים שכל מאה היא 32 פרוטות, אז כמה זה 6 כפול 32? אם בדינר יש 6 מאות וכל מאה היא 32 פרוטות, כמה זה 6 כפול 32? 192. אז יש בכל דינר 192 פרוטות. וזה מוסכם על כל הדעות. זה לא משתנה. הדינר נשאר תמיד בערך שלו, והפרוטה נשארת תמיד בערך שלה, ותמיד יהיו 192 פרוטות בדינר. מה כן יכול להשתנות? האיסר. האיסר יכול להשתנות. כשהוא בערך הרגיל שלו, שהוא שווה 8 פרוטות, אז יש לך בכל פונדיון שתי איסרים, בכל מאה שהיא שתי פונדיונים יש 4 איסרים, ובכל דינר שהוא 6 מאות יש 24 איסרים. אם אתה אומר שדינר זה 600 וכל מאה זה 4 איסרים, אז 6 כפול 4 זה 24. 24 איסרים. אז במקרה שהאיסרים הם כמה שהם כשהם יקרים במחיר הרגיל שלהם, יש לך 24 איסרים בדינר, אז כמה זה 192, אז עוד פעם, אתה אומר 192 פרוטות יש בדינר, וכשהאיסרים הם כדינם במחיר היקר שלהם, יש לך בדינר 24 איסרים, אז יש לך דינר, הוא מצד אחד 192 פרוטות, מצד שני הוא 24 איסרים. יפה, אז אם יש 24 איסרים בדינר, וכל דינר זה 192 פרוטות, אז בשביל לדעת כמה פרוטות יש לך בכל איסר, אתה פשוט מחלק 192 ל-24, כי יש לך 192 פרוטות בדינר, ו-24 איסרים בדינר. אז כמה זה 192 לחלק ל-24? 8. נמצא שבכל איסר יש 8 פרוטות. אבל זה במקרה די היקור איסורי, כשהם במחיר היקר שלהם, במחיר הרגיל שלהם, אז קום 24 בזוזי, אז 24 איסרים הם דינר. אבל מתי אנחנו אומרים שיש אחד משישה באיסר האיטלקי, שישנם סך הכל 6 פרוטות בכל איסר? זה במקרה די זול, כשהאיסר נהיה זול מהשווי הרגיל שלו. ואז קום תלטין וטרין בזוזה, יש סך הכל 32 איסרים בזוז, זוז ודינר זה אותו דבר, יש 32 איסורים בדינר. ואז בעצם אם אתה יודע שיש בדינר 32 איסרים, ואתה יודע שיש בדינר 192 פרוטות, אם אני רוצה לדעת כמה פרוטות יש באיסר, אני צריך לחלק את 192 פרוטות שיש בדינר ל-32 איסרים שיש בדינר. כמה זה 192 מחלק ל-32? 6. נמצא שיש 6 פרוטות בכל איסר. אחרי שאנחנו יודעים את החשבון, עולה מאליה קושייה מאוד גדולה. סיימנו עם החשבונות. עכשיו אבל יש כאן קושייה מאוד גדולה. אם אתה אומר שהערך של פרוטה אף פעם לא משתנה, תמיד יש לנו 192 פרוטות בדינר, והערך של דינר אף פעם לא משתנה. המטבע היחיד שהערך שלו משתנה זה איסר. אז למה כשהמשנה רוצה לפרט כמה היא פרוטה, היא מביאה דוגמה מהמטבע שהערך שלו הוא לא קבוע, 1:8 באיסר האיטלקי. הרי איסר יכול להיות פעם אחת יקר, פעם אחת זול. למה לא תגיד פרוטה ונגמר הסיפור? ערך של פרוטה הוא ערך קבוע. למה לתלות את זה באיסר? נראה לעניות דעתי לבאר על פי דברי הגאון מווילנה בספרו יהל אור, בסוף הביור על חומש שמות, יש שם ליקוטים, הוא מביא שם ליקוט על מסכת עירובין דף י' ג' שמתחיל דיבור המתחיל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הוא כותב שם דברים שמי יבוא בסוד קדושים, אין לנו בכלל השגה בדברים האלה, על כל פנים לאנשים כערכי, אבל בכל זאת אני רוצה לקרוא ציטוט קטן מתוך דבריו הקדושים ששופכים לעניות דעתי אור ומבארים מה הסיבה שחכמים תלו את השיעור של בית הלל שהאישה נקנית בפרוטה באיסר האיטלקי, שהערך של פרוטה תלוי באיסר האיטלקי. כותב הגאון מווילנה כך. בית שמאי אומרים שהאישה נקנית בדינר. דינר הוא עשוי מכסף. הזוהר הקדוש כותב בפרשת תרומה, דף קוף ממחת עמוד א', שכסף מרמז על מידת הרחמים. בית שמאי אומרים שאישה מתקדשת ברחמים, כך כותב שם יעל אור. בית שמאי אומרים בכסף שמתקדשת ברחמים. ממשיך הגאון מווילנה שם וכותב, ובית הלל אומרים בפרוטה, ממה עשויה פרוטה? פרוטה של נחושת. וואה, נחושת. מדברי הזוהר הקדוש, שם בפרשת תרומה, דף קוף ממזיין, ובפירוש המתוק מדבש, שם על המקום נראה, שנחושת זה לא כל כך פשוט שזה מידת הרחמים. יכול להיות אפילו במידה מסוימת מידת הדין. לא ניכנס כרגע ממש למושגים הקבליים בצורה מפורטת, כי באמת אין לנו השגה בהם. אבל נראה שהגאון מווילנה רוצה לומר שבית הלל גם כן מודים שהאישה מתקדשת בדבר שהוא מרמז על מידת הרחמים. לכן אומרים בית הלל שהיא מתקדשת בפרוטה. הוא מביא שם שהערך המספרי, הגימטריה של המילה פרוטה, פי זה גימטריה 80, ריש זה גימטריה 200, וו זה גימטריה 6, תת זה גימטריה 9, היי זה גימטריה 5, מי שיחשב את הכל ביחד זה יוצא בדיוק 300. המספר 300 מרמז על... לא בטוח שאני אומר את זה בצורה מדויקת, כי צריך באמת להיות מקובל גדול כדי להגיד את זה בצורה מדויקת, אבל זה מרמז על גם שם של מידת הדין, כידוע שזה השם אלוקים, שזה א', למד, ה', י', מ', והאותיות האלה יש להם גם מילוי, זאת אומרת א' זה א', למד, פ'. אלוקים, כן? א', למד, א', י', מ', אז א' זה, המילה א', זה א', למד, פ'. המילה למד, זה למד, מ', ד'. המילה ה', במילוי י', זה ה', י'. המילה י', זה י', ו', ד'. והמילה מ', זה מ', מ'. אם תחשב את הערך המספרי, את הגימטריה של השם אלוקים, כמו שציינו, א', למד פי, כל הדברים שאמרנו, זה יוצא גם כן גימטריה 300. זה שם מידת הדין, וגם השם של מידת הרחמים, שזה שם הוויה הקדוש, זה יוצא לא בגימטריה של 300, אבל גם זה יש את הדרך שזה יצא גימטריה של 300, על ידי שעושים את זה במה שנקרא אטבש, במקום א', ת', במקום ש', במקום ב', ש', וכן הלאה. לוקחים את האות הראשונה מהאלף בית עם האות האחרונה, האות השנייה עם האות אחת לפני האחרונה, וכך על זה הדרך, יוצא שיוד, קי, וו, קי, האות יוד זה מתחלף עם מם, האות היי מתחלף עם צדיק, האות וו מתחלפת עם פי, והאות אי הנוספת מתחלפת שוב פעם עם צדיק. שהאותיות האלה, מם, צדיק, פי, צדיק, זה גם כן בגימטריה 300. זאת אומרת, השם של הרחמים והשם של הדין יוצאים בגימטריה 300. זה גימטריה של מילה פרוטה. מוסיף הגאון מווילנה ונאמר את דבריו בקצרה, כי נמצא פרוטה הוא השם הזה של מם צדיק פי צדיק, וגם בגימטריה ברחמים, כי המילה ברחמים זה גם יוצא בגימטריה 300, כי הוא אטבש, כמו שכתב בזוהר הקדוש על שיר השירים, בא התבשמת מאלוקים מלא להווי, שעל ידי זה יש המתקה מהשם של אלוקים מלא, שהוא שם של מידת הדין, להווי הקדוש זה שם של מידת הרחמים, וזהו שאמרו, מוסיף שם הגאון מווילנה, וכמה היא פרוטה? אחד משמונה בישר האיטלקי, כי בעצם פרוטה זה נחושת, הדמומיות, מרמז במידת הדין. כמה היא פרוטה? אחד משמונה בישר האיטלקי. רוצה לומר ששיעורה בכסף. השיעור של המטבע הפרוטה משארים אותו בכסף. וכמו שכתב שם, אצלנו, אחד משישה באיסר האיטלקי במקרה דאוז לאיסרי, כשהאיסרים הם במחיר הזול שלהם, הוא רוצה לומר, דהכל הולך אחר הכסף. הפרוטה הולכת אחרי כסף, שכסף מרמז, כמו שאמרנו, על מידת הרחמים. אף על גב שהיא נחושת, מכל מקום שורשה ומידתה, הכל בכסף. מי יבוא בסוד קדושים? באמת שאין לנו השגה בדברים האלה, אבל זה יכול אולי לבאר מה הסיבה שהתנא של המשנה אמר, כמה היא פרוטה? אחד משמונה באיסר האיטלקי, שאיסר האיטלקי זה מטבע של כסף. שזה מרמז על הרחמים שיש גם במטבע פרוטה. אמר שמואל, אדם שקידש אישה בתמרה. תמר בבבל היה פרי מאוד 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 זול, הרבה פחות משווה פרוטה. והוא קידש אישה בתמר. אפילו עומד קור שלם של תמרים. במידות שלנו קור זה בערך בין 250 ל-400 ליטר. קור זה 30 שאה במידות של חזל, במידות נפר של חזל. אפילו עם כזו כמות גדולה של תמרים עולה דינר, וודאי שאין בכל תמרה פרוטה, היא מקודשת. תמרה הייתה סבורה בהתחלה שזה קדושי ודאי. ומה הסיבה? חיישינן, חוששים, שם התמר אחד שווה פרוטה במקום שנקרא מדי, שהתמרים לא מצויים שם. שואלת הגמרא, והרי במשנה שלנו, הנן-תנן, אנחנו שנינו, בית הלל אומרים, שהאישה נקנית רק בלפחות פרוטה, או בשווה פרוטה. פחות מזה לא. תרץ את הגמרא, לא קשיה. מה שהמשנה אומרת שהיא מתקדשת בפרוטה, זה בקדושי ודאי. מה ששמואל אומר, שחוששים שמה התמר הזה שווה פרוטה במקום אחר, זה בקדושי ספק. זאת אומרת ששמואל סובר שאם אדם מקדש אישה בדבר שהוא במקום הזה לא שווה פרוטה, ודאי, קידושי ודאי, היא לא תהיה מקודשת, אבל בקידושי ספק היא כן תהיה מקודשת, והיא תצטרך גט בשביל להיות מותרת להינשא למישהו אחר. עוד מספרת הגמרא, הוא גברא, היה איזה אדם אחד שקידש אישה דהקדיש באגודה של צמר גפן, בזבדה דאורדי. ישב רב שימי ברכיה לפני רב, יטיב רב שימי ברכיה כמי דרב, וכמעיין בה, הוא התבונן ובדק, אם איתבה, אם יש בה שווה פרוטה, אין, אז היא תהיה מקודשת, ואם לא, היא לא תהיה מקודשת. שואלת הגמרא, ואם לת בה שווה פרוטה, אם אין שווה פרוטה באגודת צמר גפן הזאת, היא לא מקודשת אפילו לא מספק, והרי אמר שמואל חיישינן, חוששים אולי זה שווה פרוטה במקום אחר, ומקודשת מספק. מתרצת הגמרא נכון, באמת זה לא קשה, זה לא סותר. משהו בדק לראות אם זה שווה פרוטה, זה כדי שתהיה מקודשת בקידושי ודאי לראשון. לא אותו אחד שקידש אותה. מה ששמואל אומר שהיא מקודשת, רק שהיא מקודשת, זה בקידושי ספק. אבל רב שימי, בר, חייה, רצה לבדוק אם היא מקודשת באופן ודאי. עוד מספר את הגמרא, וכאן היא מביאה דעה שחולקת על שמואל. ההוא גברא דהקדיש באבנה דקוכלה. אדם אחד קידש אישה באבן שיש בגוון כחול כהה, שיש בו כזו מין שחרוריות כזו. יטיב רב חיסדא וכמשער לי. ישב רב חיסדא ושיער את חתיכת השיש הזאת, היא יתבשווה פרוטה. אין, אם יש בשווה פרוטה היא מקודשת ודאי, והיא לא, אם אין בשווה פרוטה היא לא מקודשת אפילו לא מספק. שואלת הגמרא, והיא לת בשווה פרוטה היא לא תהיה מקודשת מספק? והרי אמר שמואל, חיישינן, שהיא מקודשת קדושי ספק, חוששים אולי במקום אחר, כן שווה הדבר הזה פרוטה. תרץ את הגמרא, כך באמת סובר שמואל, אבל רב חיסדא לא סובר לשמואל, הוא חולק עליו באמת. לפי דעתו, אם כאן במקום הזה, החפץ שבו קידשו אינו שווה פרוטה, לא חוששים אולי זה שווה פרוטה במקום אחר, והיא ודאי לא מקודשת. אמרה לי אמי, אז אמו של החתן אמרה לרב חיסדא, והרי ההוא יום הדה קידשה, באותו יום שהבן שלי קידש את הקלה עם החתיכת שיש הזאת, הווה בישווה פרוטה, זה כן היה שווה פרוטה, רק עכשיו זה נהיה יותר זול. אז רב חיסדא אמר לה, את לא נאמנת, לאו כל כמינח דאסרת לה בטרה, את לא נאמנת שאם עכשיו יבוא מישהו אחר ויקדש אותה בשווה פרוטה, לומר שהיא לא מקודשת לשני. וכי זה לא כמו אותו סיפור שהיה עם יהודית, היינו דה יהודית, דה בית הוא, אשתו, דה רבי חייא, שתמיד נולדו לה תאומים. דהבית לה צער לידה, והיה לה צער לידה, כמו שרשי מביא את הגמרא במסכת יבמות, דף סמכי, שהיו לה תאומים שקראו להם יהודה וחזקיה, והיו לה תאומות שקראו להם פזי וטבי, והיא רצתה להאסר על בעלה, ולכן היא באה לבעלה ואמרה לי, אמא שלי אמרה לי אם, שכבר היא כבר הייתה מקודשת לפני שקידש אותה, רבי חייא, קיבל בכאבוך קידושי כזוטרת, אבא שלך קיבל בשבילך קידושין כשהיית קטנה, ואם כן את אסורה על רבי חייא, כי את היית אשת איש כשהוא קידש אותך, והיית מקודשת למישהו אחר. אמר לה, אז רבי חייא אמר לאשתו, לאו כל כמינה דאמך, אין נאמנות לכל אחת כמו אמא שלך, דאסרת ליך אילווי, לאסור אותך עליי. אותו דבר, אומר רב חסדא, גם לך אין נאמנות לומר על אותו אבן שיש שהיה שווה פרוטה בזמן שהבן שלך קידש את אותה הקלה, כי כעת אנחנו רואים שזה לא שווה פרוטה. אמרי לי רבנן לרב חסדא, אז רבנן שאלו אותו את רב חסדא, למה אתה לא מאמין לה? אמאי, היקא סעדי, הרי יש עדים שהיו כאן אז, והם יכולים להעיד שהאבן שיש הייתה שווה פרוטה, וכעת הם נמצאים במקום שנקרא עדית. אם תשאל אותם מידי, הם יודעים. דברו יום האב הבי שווה פרוטה, שבאותו יום שהחתן קידש, באמת היה שווה פרוטה באותו שיש. אז רב חסדא השיב, עדיין היא לא מקודשת לאותו אחד. למה? כי אשתא מיה, לא לית נעוקמן. עכשיו העדים לא נמצאים לפנינו והם לא מעידים. לאו היינו דרבי חנינא, וכי זה לא כמו הסיפור שהיה עם רבי חנינא. דאמר רבי חנינא, היה סיפור עם בנותיו של שמואל, ששבעים רשעים לקחו אותם בשבי מבבל, והעלו אותם לארץ ישראל. ההלכה היא שבת ישראל שנשבתה בשבי, חוששים שמה היא נטמעה על ידי אותו שבעי נוכרי, ואפילו אם זה היה במקרה שהיא הייתה אנוסה, בכל זאת היא נאסרת על כהן, היא לא יכולה להתחתן עם כהן. זאת אומרת, כל אחת שנפלה בשבי אצל נוכרי נאסרת להתחתן עם כהן. בנותיו של שמואל לא רצו להיאסר להתחתן עם כהן, אז מה הם עשו? כשהשבעים העלו אותם לארץ ישראל כדי שמישהו יבוא ויפדה אותם וישלם כסף לשבעים, פדיון שבועים, אז הם שכנעו את השבעים שימתינו למטה מחוץ לבית המדרש, והבנות של שמואל עלו לבית מדרש וסיפרו כל אחת מהם שהיא נפלה בשבי. היא מודה בעצמה שהיא נפלה בשבי לפני שבכלל אף אחד ידע מזה כאן, פה בארץ ישראל, אף אחד לא יודע מזה. והיא אומרת, אני מעידה על עצמי שאני תאורה, שהנוכרי לא תימא אותה, ולכן תהיה מותרת לנסה לכהן. ככה אמרה כל אחת מהם. ורבי חנינה התיר אותם לכהונה, וגם שם אמרו, רגע, אבל יש עדים בחוץ לארץ, שם בבבל יש עדים שהם נפלו בשבי. ובכל זאת רבי חנינה לא קיבל את הטענה הזאת, כי הוא אמר, עדיה בצד אסתן, העדים שיודעים שנפלה בשבי נמצאים בצפון, הם לא כאן בשביל שהעידו, והיא תאסר? לא. התירו אותה, ועכשיו אפילו אם יבואו העדים, שמעידים שהיא נשבט, מכיוון שלנו נודע שהיא נפלה בשבי, מפיה שלה בעצמה, של זאת שנשבט, והיא זאת שאוסרת את עצמה כשהיא אומרת שהיא נשבט, והפה שאסר הוא אותו פה שהתיר, הפה שלה הוא בעצמו מתיר, וכשהיא אומרת שהיא תאורה, היא נאמנת. אז אותו דבר גם כאן. אף על פי שיש עדים שהשיש היה שווה פרוטה, כיוון שהם כעת לא כאן, לא מסתמכים עליהם. כך דעתו של רב חסדא. אביי ורבא לא הסכימו עם הדעה הזאת. הם לא סבירה לעולה דרב חיסדא, שהיא לא נחשבת בכלל מקודשת, והיא ודאי פנויה ויכולה להתחתן עם מישהו אחר, כי הם מביאים הבדל. אם הקלו לא לחשוש לעדים שנמצאים במקום אחר, במקרה של שבויה, שבאמת יש צד לומר שהיא תאורה, דמנב לנפשה גבי שבאי, היא מבזה את עצמה בפני השבאים, אם יש מקום להאמין שבאמת היא לא נתמת, מה נקל במקרה שלנו, שיש עדים שהקידושים של הראשון היו שווים פרוטה, והקידושים חלו, ועל ידי זה ניתן לה להתחתן עם מישהו אחר, ונכשיל אותו באשת איש? לכן הם סברו לאסור. השתער, מספרת הגמרא, נשאר מהאי משפחה. זאת אומרת, באמת, מכיוון שרב חיסדא התיר לאותה אחת להתחתן עם מישהו אחר, היא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, למרות שלפי אביי ורבא היא נחשבת אשת איש. מספק. ומכיוון שהיו דעות שסברו שהיא אסורה, והיא לא קיבלה גט מהראשון, והתחתנה עם מישהו אחר, לכן אנשים לא רצו להתחתן איתה. נשארו מבני אותה משפחה בסורה, ופרשו רבנה מינה. חכמים לא רצו להתחתן עם אותה משפחה. ולאו משום דסבירה לאודי שמואל, לא בגלל שהם חששו שהסיבה שהיא מספק מקודשת, כי אולי הפרוטה, אולי השייש הזה שהיה, אמנם פה לא היה שווה פרוטה, אבל הוא היה שווה פרוטה במקום אחר. לא בגלל זה. אלא משום דסבירה לאודי אביי ורבא, מכיוון שאותם חכמים סברו, כמו דעת אביי ורבא, שכיוון שיש עדים במקום אחר, שהפרוטה, שהאבן שייש הזאת הייתה שווה פרוטה, צריך לחשוש לזה. וזה לא דומה למקרה של שבויה שבה התירו. עוד מספרת הגמרא, הוא גברא היה איזה אדם, דאקדיש בשוטיסטה דאסה, הוא קידש אישה בהדס. אבל, באיזה מקום הוא קידש? חכמים תקנו שיקדשו אישה בתוך בית, בתוך איזשהו מקום, מקום חשוב. ולא לקדש אישה בשוק, והוא קידש את אותה אישה בשוקה. עכשיו, היה כאן שתי בעיות. קודם כל, שהוא קידש אותה בשוק, שזה פריצות. ודבר שני, שבאותו הדס לא היה שווה פרוטה. אז שלחה, רב אחא בר הונא, שלח את השאלה הזאת לפני לקמי דרב יוסף, כי היי גבנא מאי, מה עושים במקרה הזה? אז רב יוסף שלח לי, קודם כל תיתן לו מלכות על זה שהוא קידש אותה בשוק. נגדי כרב. רב אמר שצריך לתת מלכות לאדם שעושה את הפריצות הזאת לקדש בשוק. וחוץ מזה, הצטריך גיטה כדי שמואל. תאמר שהיא מספק, אולי מקודשת, כמו דבריו של שמואל. שאף על פי שההדס לא שווה כאן פרוטה, אולי במקום אחר זה כן שווה פרוטה. ועכשיו הגמרא מרחיבה ועוברת לנושא הזה של דברים שרב היה נותן מלכות, דרב מנגד על הרשימה של הדברים הבאים. על דה מקדש בשוק, מי שמקדש אישה בשוק. וכאן מביאים דבר שעד עכשיו לא דיברנו עליו. אמרנו שהאישה נקנית בשלוש דרכים, או בכסף, או בשטר, או בביאה. אבל חכמים תקנו שאסרו לקדש אישה בקניין ביאה. ועל אדם דה מקדש בביאה, נתנו לו, רב היה נותן לו מלכות. וכן, על מי שהיה מקדש אישה, בלי שהוא השתדך איתה לפני כן. על דה מקדש בלא שידוכי. על הדברים האלה רב היה נותן מלכות כי הם מעשי פריצות. ועל דברים נוספים הוא היה נותן מלכות, על דה מבטל גיטה, מי ששלח גט לאשתו, ואחרי שהשליח יצא, הבעל ביטל את הגט. וחוששים שמה, אף על פי שהשליח, לפי דעת רש"י, יודע שהבעל ביטל את הגט, אולי הוא ילך וימסור את הגט בכל זאת לאישה. ואנשים לא ידעו שזה גט בטל, ויתנו לה להתחתן עם מישהו אחר. וכן, מי שמכריחים אותו לתת גט, ולכן הוא, לפני שהוא הולך לתת את הגט, הוא מוסר בפני אנשים, בפני עדים, שהגט שהוא הולך לתת, זה לא על דעתו, וזה לא ברצונו, ולכן, מכיוון שגט, התורה אומרת שאדם צריך לתת מרצונו, ואם זה בעל כורחו, אז הגט פסול. כאן הוא מוסר מודעה שאף על פי שהוא הולך להגיד שהוא מסכים, הכריחו אותו וזה לא על דעתו. אדם שעושה דבר כזה, למסר מודעה, הגיטה, גם כן היו נותנים לו מלכות. למה? כי הוא גורם שהאישה הזאת תהיה סבורה שהיא מגורשת, היא תתחתן עם מישהו אחר ויוולדו לבנים. ובעצם הבן אדם הזה שבא לתת, שהוא זה שנתן את הגט, בעצם בא לומר שהיא לא הייתה בכלל מגורשת, והיא הייתה אשת איש, והיא הייתה אסורה להתחתן עם מישהו אחר, ואם כן, בזה שהיא כן התחתנה עם מישהו אחר, ונולדו לה ילדים, הילדים האלה הם ממזרים. לכן היה נותן רב מלכות לאדם כזה שמוסר כזאת מודעה לפני שהוא נותן גט. וכן, על דמצער שלוחא דרבנן, כשבית דין ממנים שליח, מישהו שיקרא לאיזה אחד שיבוא לדין תורה, ואותו אחד נותן מכות לשליח, היו מלכים את הבן אדם הזה. וכן, כשאדם עשה איזשהו מעשה שלא יעשה, ולכן עשו עליו נידוי. כל העניין של נידוי מפורש במסכת מועד קטן, שהוא מוגבל בכל מיני דברים. כשאדם, כשהשם ישמרנו, נמצא במצב כזה, זה אומר שרוצים שהוא יחזור בתשובה, שהוא יבוא ויתנצל ויפייס את החכמים. ואותו אחד מתעלם מהנידוי שנידו אותו, והוא 30 יום לא בא לבקש מחילה. דחל השמת הילווה, התלטין יומין, נידו אותו והוא לא בא תוך 30 יום להתחרט ולבקש שיתירו לו את הנידוי. וכן, הלכה נוספת, שמאוד מאוד חשוב לדעת אותה, כי זה הלכה למעשה, שצריך להיזהר חתן שלא יגור בבית חמיב. ועל חתנה דדאי הרבה חמוה, חתן שגר בבית חמיב, ש... חכמים אמרו שאדם צריך להיזהר מאשתו, מחתנה הראשון. החתן הראשון שמכניסים הביתה, אז החמות דעתה קרובה לחתנה הראשון. לכן ההצעה שאדם ייזהר באשתו מחתנו הראשון. אז חתן שגר בבית חמיב, חוששים שמא יקשל בחמותו. לכן זה אסור. ואם האדם עבר על האיסור הזה, רב היה מלכה אותו. הגמרא בהתחלה הייתה סבורה שלא רק זה שהוא גר בבית חמיב, אלא אפילו עצם זה שהוא עובר ליד פתח ביתה. אבל הגמרא מסבירה שזה לא נכון. הגמרא בהתחלה שואלת, מה רק זה דייר? אין, היו מלכים רק אדם שגר בבית חמיב? ואם הוא רק עובר ליד פתח בית חמיב, חליף, לא היה רב מלכה אותו, והרי היה סיפור, ההוא חתנה דחליף הבא ודבי חמואה, שהוא רק עבר ליד פתח בית חמיב, איזה חתן אחד, וכבר נגדי רב ששת, רב ששת סיבה שילקו אותו, שהוא בעצמו ילקה אותו. תראה את סגמה, זה בכלל היה סיפור לא דומה לסתם מקרה רגיל, אלא הוא מי דמה ודאי מהחמתי מיני. היה איזשהו חשד מסוים בינו לבין חמותו, לכן החמירו עליו שלא יעבור אפילו בפתח הבית. אבל במקרה רגיל, יש רק איסור לגור בבית חמיב. זה לפי דעה אחת, רב היה מלכה על כל הדברים שהזכרנו. אבל בני חכמי נערדי אמרי, הם היו סוברים, בחולו לא מנגד. בכל המקרים שמנינו רב לא היה מלכה, אלא רק על דמקדש בביאה בלא שידוחי, שהוא גם מקדש בקניין ביאה וגם בלי שדיברו לפני כן שמתחתנו ביניהם. ויקדה אמרי, יש אומרים שהיה מלכה על מי שמקדש בביאה, אפילו אם זה כן היה בשידוך עינמי, משום פריצותה, כי הם עושים מעשה פריצות בזה שהם בוחרים בקניין הזה, או מכיוון שצריך עדים על הייחוד בשביל זה, וזה דבר מכוער. לכן, הדרך הנכונה לקדש אישה זה או בכסף ושווה כסף, או בקניין שטר. עד כאן דף י"ב.